חושב שרוב האנשים חשים שיש בחירה חופשית. אדם מרגיש שהוא שולט על המעשים שלו, אבל המידות זה יותר קשה. נכון, עבודת המידות היא הרבה יותר קשה מלעשות פעולה כלשהי. וגם המידות זה כאילו ממש הטבע שלנו, אז לשנות המידות זה כאילו לשנות את הטבע שלנו, אז שאלה מי באפשרי. כל פנים, הרמב"ם כותב מפורש, מה זה הרמב"ם? כלומר, שעל פי התורה, והתורה כותבת את זה מפורש, שיש בחירה חופשית. יפה. עכשיו אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו. אומר הרמב"ם, אבל הלשון הנמצא לחכמים, והוא אמר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הרי הוא אמת ומכוון אל מה שזכרנו. אלא שהרבה יתרו בו בני אדם. תחשבו מקצת מעשה אדם. לא יודע, אצלי זה עמוד רשנון, אני לא, איפה שעצרנו פעם שעברה, כך יודע, זה איפה שכתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה די בהתחלה יחסי. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הרי הוא אמת ומכוון למה שזכרנו, אלא שהרבה יתרו בו בני אדם ויחשבו בקצת מעשה אדם הבכירים, שהוא מוכרח עליהם, כמו הזיבור לפלונית, או יוצא הממון בידו, וזה אינו אמת. זאת האישה. הייתה, כן, השאלה היא בורה, נכון? כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז הנה, כתוב מפורש, הכל בידי שמיים. אז אומר שאין בחירה חופשית. אבל הרמב"ם לא נכון. כי זאת האישה אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושין והיא מותרת, ונשאה לפירייה או רבייה, הרי זו מצווה. השם לא יגזור בעשיית מצווה. ואם היה בנישואי הפגם, הרי עבירה, השם לא יגזור בעבירה. וכן זה אשר גזל ממון פלוני או גנבו או מעל וכיחש ונשבע לו בממונו. אם נאמר שהשם גזר על זה שיגיע לידו זה הממון, ושיצא מיד זה האחר, הנה כבר גזר בעבירה, ואין הדבר כן, אלא כל מעשי האדם הבכירים, בהם בלא ספק ימצאו המשמעת והמירות. מביאנו בפרק השני שהציווי והזרה התוריים, אמנם הם במעשים אשר לאדם בחירה בהם, אם יעשם או לא יעשם, ובזה החלק מן הנפש תהיה יראת שמיים ואינה בידי שמיים, אלא היא מסורה לבחירת האדם כמו שבארנו. כן, אמרם הכל, אמנם ירצו בו הדברים הטבעיים אשר אין לאדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר, כמונה גבוה או נמוך, או רדת מטר או בצורת, או הפסד אוויר או בריאותו, וכיוצא בזה מכל מה שבעולם חוץ מתנועות האדם ומנוחותיו. כלומר, במילים אחרות, אומר הרמב״ם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז הוא אומר, למה יש כאלה שטועים? כי הם אומרים, יראת שמיים, טוב, זה אמונה בהשם וכדומה, אבל המעשים שלנו, כל מה שקורה לנו, זה לכאורה תחת הכותרת הכל בידי שמיים. ונעשה את זה קצר ולעניין. אומר הרמב״ם בצורה פשוטה, כל מה, כאילו העולם מחולק לשני אפשרויות, כל דבר שיש לי שליטה עליו, הוא תחת הבחירה החופשית. ומה זה הכל בידי שמיים? כל דבר שאין לי שליטה עליו. לא כל דבר בחיים יש לנו שליטה עליו. האמת שרוב החיים אין לנו שליטה עליו, נכון? אין לנו שליטה על מזג אוויר, אין לנו שליטה על המון תכונות טבעיות שיש לנו, נכון? כישרונות שיש או אין לנו, אין לנו שליטה על כל מיני שכאלה. דרך אגב, גם אין לנו שליטה על הבחירה החופשית של אנשים אחרים. אז גם זה אין לנו שליטה. אז כל זה נקרא הכל בידי שמיים. בסדר? וחוץ מיראת שמיים, הכוונה, חוץ מ... מה שבעצם תחת מעשה האדם, שבזה כן יש לנו בחירה, וזה ממילא הולך על אחריותנו, לטוב ולמותר. אומנם זה העניין אשר בירו החכמים, שאין המשמעת והמרי בגזירתו יתעלה ולא בחפצו, אלא ברצון האדם, הנה נמשכו בזה אחר לשון נרמיה, והוא אמרו מפי עליון, לא תצא הרעות והטוב. כן, כן, בדיוק. כן, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כן? הקדוש ברוך הוא לא עושה טובות ורעות, מה הכוונה? רעות הם המעשים הרעים, והטוב זה המעשים הטובים. אז מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, הכוונה, השם לא הקדוש ברוך הוא יכריח אותנו לעשות מעשים טובים או מעשים רעים. ואמר שהשם לא יגזור שיעשה האדם הרעות ולא שיעשה הטובות. ממילא, אחר שהדבר כן, ראוי לאדם להתעונן ולהליל על מה שעשה מן החטאים והאשמות, הואיל והוא פשע בבחירתו. לפיכך אמר, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו? ושוב חזר ואמר שרפואת זה החולי בידינו, לפי שאנו, כמו שמערינו בבחירתנו, כן יש לנו לשוב ולחזור בנו מעשינו רעים, ואמר אחר זה, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשוב עד השם, נישא לבבנו על כפיים, אין אל בשמיים. אמנם המאמר המפורסם אצל בני האדם, ואפשר למצוא בדברי החכמים ובלשונות הכתובים כמותו, והוא שעמידת האדם ושיבתו וכל תנועותיו בחפץ השם יתעלה וברצונו, הרי הוא מאמר אמיתי, אבל על האופן מסוים. וזה כמי שהשליך אבן אל האוויר ונפלה למטה, שאמרנו בא כי ברצון השם נפלה למטה. מאמר אמיתי, לפי שהשם רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ולכן בכל עת שהושלך ממנה חלק למעלה, הרי הוא יתנועע אל המרכז. וכן כל חלק מחלקי האש יתנועע למעלה, ברצון אשר היה שתהיה האש מתנועת למעלה. לא שהשם רצה עתה, ותנועת זה החלק מן הארץ, תודה רבה, שיתנועע למעלה. ובזה חולקים המדברים. אוקיי. פשוט נקרא קצת, בגלל שאני רוצה לגמור את הכל היום, אז אנחנו נקרא, נקרא ואז נסביר, בסדר? ובזה חולקים המדברים לפי ששמעתים אומרים, שהרצון בכל דבר בעת אחר עת תמיד, ולא כן נאמין אנחנו, אלא הרצון היה בששת ימי בראשית, והדברים כולם נמשכים על טבעיהם תמיד, כמו שאמר מה שהיה או שיהיה, ואשר להיות כבר היה, אין כל חדש תחת השמש, מפני זה הוא צריכו חכמים לומר, שכל המופתים היוצאים מן הגוי של עולם אשר היו, ואשר יועד בהם שיהיו, כולם קדם הרצון בהם בששת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים ההם אז, שיתחדש בהם מה שיתחדש. וכאשר יתחדש בזמן הראוי, חשבו בו שהוא דבר שקרה עתה ואינו כן. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש כהלת בזולתו, ומאמרם בזה העניין, כולם כמנהגו הולך, ותמצאם תמיד בכל דברים עליהם השלום, יברחו מתת הרצון בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. ועל זה האופן יאמר באדם כשיקום וישב, שברצון השם קם וישב, כלומר, שהוא שם בטבעו, בעיקר מציאות האדם, שיקום וישב בבחירתו. לא שהוא רצה אתה בעת קומו שיקום ושלא יקום, או שלא רצה אתה בעת נפילת זו אבן שתיפול ושלא תיפול. וכלל הדבר שתאמין, כי כמו שרצה השם שיהיה אדם זקוף הקומה הרחב וחזה בעל אצבעות, כן רצה שיהיה מתנועע ונח מרצונו, ויפעל פעולות בחיריות, אין כופה לו עליהם ולא מונע לו מהם. כמו שבר בספר האמת ואמר מבאר זה העניין, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כבר באר התרגום הפירוש ששיעורו אמנם הוא ממנו לדעת טוב ורע, רצינו לומר שהוא היה אחד בעולם, כלומר מין שאין מין כמותו. שהשתתף עמו בזה העניין אשר הגיעו הוא מהו, שהוא בעצמו מנפשו ידע הטובות והרעות ויעשה איזו מהם שירצה ואין מונע לו מזה, ועוד שהוא כן הרי אפשר שישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. אני אסביר את זה בקצרה, מי שרוצה הרחבה לעניין הזה, יאויין בספר בין קודש לחול, שם. כי הרמב"ם פה מדבר, הרי מה זאת אומרת, כתוב בכל מיני ספרים, שאין, כל מה שהאדם עושה זה בזכות השם, מה שם הולך, השם, זה, כל מה שהאדם עושה זה בזכות השם, אם אדם הולך, אם אדם קם, אם עדיין עושה, כן? הכל זה בזכות הקדוש ברוך הוא. נו אז הנה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא לכאורה, שולט על המעשים של האדם. אז אומר הרמב"ם, לא זה הכוונה. הכוונה היא שכל דבר שקיים במציאות, כל חוק, שקיים במציאות, כל עיקרון הוא ברצון השם. זה שיש כוח כבידה, ברצון השם. לא שהשם כל רגע ורגע רוצה שהאבן תיפול, אלא באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא לעולם חוקי טבע, וחוקי הטבע הם בעצם שם קוד לרצונות אלוקיים, שהם מתמידים, ולכן זה נכון לבוא ולהגיד שהאבן נופלת בגלל חוק הכבידה, והאבן נופלת בגלל רצון השם, כי זה היינו הך. אפשר לבוא ולהגיד שעכשיו חורף בגלל עונות השנה, לא, זה אחר, יותר פשוט. אפשר להגיד שעכשיו יום, בגלל שכדור הארץ מסתובב, ועכשיו אנחנו עם הפנים לשמש, ואפשר להגיד שהשם רוצה שעכשיו יהיה אור. נו, אז תחליט, עכשיו אור בגלל שהשם רוצה שיהיה אור, או שעכשיו אור בגלל שעכשיו כדור הארץ בזווית הספציפית מול השמש, תשובה, היי נוח. זה הכוונה שהכל זה. אותו דבר, ממילא זה חוזר על הבחירה החופשית, כי אני אגיד לכם משהו, יש לכאורה קושייה. אם יש לאדם בחירה חופשית, לכאורה הוא יוצא תחת רשות השם. אז בעצם השם לא קובע, מה זה כאילו השם, האדם נמצא בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא ועושה מה בא לו. אז זה כאילו, אז האדם קובע מה קורה ולא השם. אומר הרמב״ם, כן, אבל אני קבע שלאדם יהיה בחירה חופשית. אתם יודעים, יש שאלה, היו אנשים, הרמב״ם הזכיר פה, אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. הרמב״ם, הזכיר פה קאט פילוסופים מוסלמים שהאמת הם אומרים משהו אחד אבל אני רוצה להתייחס דווקא לטענה פילוסופית אחרת שלכאורה אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לאדם בחירה חופשית כן נגיד שיש לאדם בחירה חופשית אז זה כאילו צמצמת את מרחב השלטון של הקדוש ברוך אם אני עכשיו מרים את האלכוג'ל, אז מי רצה להרים את האלכוג'ל? אני או הקדוש ברוך הוא? אני. זאת אומרת שעכשיו הקדוש ברוך הוא לא שולט על האלכוג'ל, נכון? בעיה. אתם רוצים שהאלכוג'ל יהיה על השולחן, או שהוא יהיה באוויר? שולחן, באוויר. באוויר, שולחן. מה השם רוצה? עכשיו, אם אני אומר שאני קובע, אז בעצם מה אמרתי? שעכשיו, בסיטואציה הזאת, לא השם קובע. מה פתאום? אנחנו טוענים שהכל זה השם. אין דבר בעולם. כל זבוב שאף בשמיים זה בגלל שהשם החליט. אז זה אומר שהשם פה לא נמצא. יפה מאוד. לכן אומר הרמב״ם, ואיזו נקודה חשובה, כי עוד רגע הוא ימשיך את זה גם כן, אומר הרמב״ם, איך הוא פותר את הקונפליקט הזה? הוא אומר, הבחירה החופשית היא לא משהו שהאדם המציא אותה כנגד רצון השם. השם רצה שלא תהיה לנו בחירה חופשית, אבל אנחנו החלטנו שתהיה לנו בחירה חופשית. לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חוקי טבע, נכון? כל החוקים שקיימים. ואחד מחוקי הטבע שקיימים במציאות, כמו שלציפורים יש כנפיים והם יכולים לעוף, בסדר? ככה השם רצה שהציפורים יחיו. וכמו שדגים יכולים לשחות בים, וככה השם רצה שהדגים יהיו, ככה בני אדם יש להם בחירה חופשית, וככה השם רצה שהם יהיו. מבינים? ואז זה יוצא שהבחירה החופשית היא לא עומדת במנוגד להנהגת השם, כי זה היה נוח. כי בכל רגע ורגע, זה שיש לנו בחירה חופשית, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בחירה חופשית. לפי זה מה יוצא? יוצא שמצד אחד יש לנו בחירה חופשית, מצד שני גם השם יכול לקחת אותה. בעצם זה לא משהו שטבוע בנו, זה משהו שקיים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה. לכן הרבה מגיד עוד מעט שהיא נחינמי. יש אנשים שהשם לקח להם את הבחירה החופשית. כן, אבל רק טיפה עוד נמשיך. לכן הוא אומר, איפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית, והוא רוצה שנהיה עם בחירה חופשית? יש כמה מקומות, אבל אחד המקומות, דריה אנוכי נתתי לפניך נכון את הברכה ואת הכלל את החיים ואת המת וכולי, ובחרתה בחיים. אומר הרמב״ם, זה פסוק מפורש, שבעצם אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר, וכל בחירה שלנו זה בעצם רצון השם. אוקיי? כי השם רוצה שנהיה בעלי בחירה. זה רצון השם. ממילא גם שייך גם השכר והעונש, עצם העובדה שהשם מעניש או מזכיר כתוצאה מהמעשים שלנו, זה גם כן בעצם סוג של הוכחה או ראיה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית. זה אחד, זה כמו אחד הראיות, בעצם העובדה שהשם אומר, אז כי השם רוצה שתהיה לנו בחירה חופשית, לכן בחירה חופשית היא לא מנוגדת לרצון השם. וכאשר חויב זה במציאות האדם, רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, חויב ללמדו דרכי הטוב, ושיצווה ויוזר ויענש ויקבל שכר והכל זה צדק, ויתחייב להרגיל נפשו בפעולות הטובות עד שיקנו לו המעלות, ולהתרחק מן הפעולות הרעות עד שיצאו ממנו הפחיתויות, ואם היה כבר שנקנו, ולא יאמר כבר הגיעו למצב שאי אפשר שישתנו, מפני שכל מצב אפשר לשנותו, מן הטוב לרע ומן הרע לטוב, והוא בוחר בזה. וזה העניין הוא בגללו, הבינו כל מה שזכרנו מעניין המשמעת והאמר. כן, זה משהו מאוד עקרוני. כל הזמן החיים שלנו כבני אדם הם דינמיים. ניתנים לשינוי, גם לטוב וגם למותר. עכשיו קושיה, אנחנו רואים שיש אנשים שאין להם בחירה חופשית. הנה נשאר לנו דבר לבערו בזה העניין, והוא שבאו מקצת המקראות. ידמו בהם בני אדם שהשם יגזור במרי ושהוא יכריח עליו. וזה שקר. לפיכך נבערם כי הרבה נסו ונתנו בהם בני אדם. מזה אמרו לאברהם, ועבדו ועינו אותם, נכון? כלומר, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר כבר לאברהם, שבעוד, לא יודע, נגיד, 100 שנה, המצרים ישעבדו את עם ישראל, אז הנה, אין בחירה חופשית למצרים. זה, הקדוש ברוך הוא כבר מודיע לו את זה מראש. אמרו, הלא תראה שכבר גזר על המצרים, שיעשקו את זרע אברהם, מדוע אנשם, והם מוכרחים, והם מנוס להם, מן ישעבדם, כמו שגזר. הרי אמרנו, נכון, מה ההוכחה לבחירה חופשית? שלא יכול להיות שאדם יעניש מישהו, אם גם ככה הוא חייב לחתור, אז למה להעניש אותו? קושיה, הנה מצרים, השם גזר על מצרים שיעבדו את עם ישראל, כביכול אין להם בחירה חופשית, ובכל זאת השם יעניש אותם. ותשובת זה, שזה כאילו אמר יתעלה, כי עתידים להיוולד יהיה מהם אמרה ונשמע וצדיק ורשע, וזה אמת. ולא בזה המאמר יחויב פלוני הרשע להיות רשע בהכרח, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק בהכרח, אלא כל מי מהם שהיה מהם רשע, בבחירתו היה. ואילו רצה להיות צדיק, אכן היה ואין מונע לו. לפי שההודעה לו הייתה על איש איש, עד שיאמר כבר נגזר עליי לבעל הכלל, נשאר כל איש בבחירתו לעיקר הטבע. כן כל איש ואיש מן המצרים אשר השקום ועשו להם עוול, אילו רצה שלא להושקם, הייתה לו בחירה בזה, לפי שהוא לא גזר על האיש שיעשוק. מה, יש פה עיקרון מאוד מעניין, בסדר? שאני אתן עוד רגע עוד דוגמאות שהרמב״ם גם לא מציין פה. אומר הרמב״ם ככה, לפעמים הקדוש ברוך הוא גוזר על הכלל, שימו לב, הוא גוזר על הכלל משהו, כלל זה ציבור, יכול להיות מהגויים, יכול להיות מעם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא גוזר על הכלל, זה אומר שבהכרח זה מה שיהיה. ובכל זאת, זה לא מבטל את הבחירה החופשית של הפרטים. אם נלך לדוגמה של מצרים, נכון, הקדוש ברוך הוא גזר שהמצרים ישעבדו את ישראל. זה אומר ש100% זה מה שיקרה. ועדיין לכל מצרי באופן פרטי, הייתה בחירה חופשית. או, יפה מאוד. אז זה לא יקרה. צודקת. אז זה חשבון, את צודקת, לא, זה שאלה מתבקשת. אז, אבל אין סיכוי שזה יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה יקרה. אז זה מין איזה שתי רבדים של המציאות, שזה לכאורה נראה אבסורד, אבל זה שתי רבדים שונים. ברמת הכלל, זה יקרה בטוח. אבל כל אדם באופן פרטי לא יכול להגיד, טוב, הנה, אני שעבדתי את עם ישראל, כי הגזרה הייתה. לא. אלא כי הוא באופן פרטי בחר בזה. אוקיי? גם אחרי שהקדוש ברוך הוא גזר על הנאצים שיעשו מה שהם עשו, כל נאץ, כל גרמני באופן פרטי, הייתה לו בחירה חופשית מלאה. כן? בחירה חופשית מלאה, אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. ואלו שלא עשו את זה, הם בדיוק הוכחה שהייתה בחירה חופשית. כן. לא, זה לא אותו דבר. כי רגע, זה לא אותו דבר, כי נבואות על החורבן בהגדרה הן יכולות להתבטל. זה בהגדרה. זה לא גזירה. עד פעם לא התבטלו? למה איך את יודעת? מה הקשר? אולי היו עוד הרבה נבואות שלא קרו ולכן הם התבטלו. למה? הנה, יונה ונדווה. נכון? הנה, יונה התנבא על נדווה, עשו תשובה. לא זה מפורש. נבואות של... נו, נבואות חורבן, הן לא גזירה, נבואות פורענות, הן לא גזירה, הן אזהרה. אם לא יהיה שינוי, המציאות הולכת לשם, לא תעשה שינוי, זה מה שיקרה. אבל המצרים זה לא אזהרה. הקדוש ברוך הוא גזר שהמצרים שעבדו את ישראל, זה לא נבואת פורענות. לא שומע עוד פעם? לא. לא, הוא גזר על המצרים ששעבדו את עם ישראל. זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, לא מהמצרים. נכון? רגע, מה זה לא הוגן? אבל זה לא משנה, כעוד מצרי באופן פרטי, יש לו בחירה חופשית.
אבל
שם ברור, אני לא יודעת. למה? איך החלטתי?
היה עובד.
מה לעשות, ככה זה. אני אתן לדוגמה, יש גם דוגמאות חיוביות על זה. ברית קרותה לישראל, שלא תשכח תורה בפי זרע. יש ברית קרותה שהקדוש ברוך הוא קראת, שלעולם לא יהיה מצב שבעם ישראל לא יהיו אנשים שילמדו ויעסקו בתורה. קושיה. אבל אם כולם יבחרו לא לקיים תורה ומצוות, אז זה אוי. תשובה, לא יכול להיות. אז מה זאת אומרת לא יכול להיות? אז זה אומר שאם כל הדור יחטא, אז פתאום יהיו כמה אנשים שהקדוש ברוך הוא ייקח להם את הבחירה החופשית ויהפוך אותם לצדיקים? לא. זה פשוט יקרה. לעולם יהיה קבוצה בעם ישראל שימצאו את הנפש התורה ומצוות. בין אם הם יהיו רבים, בין אם יהיו מעטים. לא יכול להיות מציאות שבה עם ישראל יעזוב את התורה, כי זה גזרה אלוקית. אבל כל אחד באופן פרטי יש לו בחירה חופשית. זה נכון גם לגבי המצרים, זה נכון, הנה הוא מביא עכשיו דוגמה גם כן, תראו, כלפי עם ישראל, וזאת התשובה בעצמה, היא התשובה על אמרו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחי אלוהים נחר הארץ, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו מפורש, אחרי שאתה תמות, עם ישראל יחטא בארץ ישראל. נו, אז גזירה, איפה הבחירה החופשית? כן. וואלה, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני יודע, תראה, אין לנו כל כך תיעודים היסטוריים, אבל על הנאצים אני יכול להגיד ודאות, שגם אחרי שנגזר שגרמניה תעשה מה שהיא תעשה, אנחנו יודעים שהיו כאלה שבחרו לא לשתף עם זה פעולה. בסדר, זה לא כל... כי זה על הכלל אבל, זה לא... לא. כתוב המפורש במכת... נו, הרוב אם אני לא טועה, שהוא כאלה שהכניסו את הבעלי חיים פנימה. אתה יודע את זה? אחת המכות על האחיות, בקיצור. הם הכניסו פנים, לא, היו כאלה שהאמינו באשר, והכניסו, לא יודע, אין שום. אבל לא יודע, אני מעדיף להתרכז במה שאני יודע, כי זה אני לא יודע. שאלה טובה, לא יודע, צריך להסתכל בספרים, לא ראיתי אף פעם מישהו מתייחס. ודאי, ברור. אני אומר, שהקדוש ברוך הוא, נכון, בעיטה אחי שינה, נכון? אז מה זה בעיטה אחי שינה? אחי שינה זה אומר שאם עם ישראל יעשו תשובה, יקבלו גאולה, ואם לא יעשו תשובה, יש נקודת זמן שהגאולה תבוא בכל מקרה. אז רגע, זה מבחינה חופשית. הקדוש ברוך הוא גזר לפני דור על קיבוץ גלויות. זה גזירה אלוקית, זה לא מתחיל מנדבת הלב שלנו. גזירה אלוקית שעם ישראל יעלה לארץ ישראל. האם זה שולל את הבחירה החופשית? האם יהודים איבדו באותו רגע את הבחירה החופשית? לא. לא איבדו את הבחירה החופשית. כל אחד באופן פרטי עלה כי הוא בחר לעלות. רק כשאתה מסתכל במקרו מלמעלה, אתה מבין שזה לא מתחיל מהבחירה החופשית, אלא יש פה איזה רוח כללית שדוחפת את כל עם ישראל לארץ ישראל. ככה זה. לא, זה יכול גם יש לי, אני אומר באופן כללי, חברים, לכלל אין בחירה חופשית, תדעו את זה. בחירה חופשית זה רק לפרטים. אז כל מה שקורה לכלל זה בעצם גזירה אלוקית, ובתוכה לפרט, זה נראה, זה נראה לא מסתדר, אבל זה ככה. לא, 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 זה עוד מה שאתה אומרת אחר, זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אחר. לכלל אין בחירה חופשית. כלומר, אם השם גוזר שעם ישראל על ארץ ישראל, אז עם ישראל יעלה לארץ ישראל, נקודה. והכלל. וזה לא ביטל את הבחירה החופשית, בסוף הכלל הזה, זה מאות אלפי פרטים שעשו את התהליך, נכון? משבחה לזה. אף אחד לא נשלל הבחירה החופשית. אני חוזר לדוגמה מהמצרים. גם אחרי שנגזר שהמצרים שעבדו את ישראל, כל מצרי באופן פרטי היה לו בחירה חופשית. אם נשעבד או לא. פרו נגיע עוד שנייה. כתוב שזה נעשה לפנים, לא באמת. הם עשו לפנים, והם עשה לפנים. זה הגמרא המגילה אומרת. כאילו זה כאילו בחינה מסוימת שנגזר, אבל ברור שיש גברית אלוקית שלא תיתן לזה לקרות, נכון? דרך אגב, איפה זה כתוב במגילה מפורש? יפה מאוד. איך מרדכי יודע? מי אמר לך? שימו לב, למרדכי אין שאלה בכלל שיהיה רווח והצלה. השאלה רק אם זה עבוד דרך אסתר או לא דרך משרד. דרך אגב, זה אותו עיקרון. טוב שנזכרנו בזה עכשיו. כי מה מרדכי אומר לאסתר? זה שתהיה ישועה לעם ישראל, זה עובדה. את עכשיו בבחירה החופשית שלך יכולה, מה שנקרא, לזכות להיות... אתן לכם דוגמה נוספת, גם ברמה הפרטית. כתוב בספר חוברות על לבבות, אני אתן למשל, הוא לא כותב את הדוגמה הזאת, כן? אדם נגיד, נמצא עכשיו, יש לו פנצ'ר 2 בלילה באיזה כביש ראשי. כן, 2 בלילה עומד תקוע עכשיו, אין לו כלים, אין לו זה, מה לעשות? אין ברירה, הוא חייב תקוע פה עוד שמישהו יבוא לעזור לו. אחרי מתפעל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, בוא, תעזור לי, בבקשה, נו, אני תקוע פה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יאללה, אני אעזור. בסדר? יפה, הקדוש ברוך הוא בוחר לעזור לו. ואיך יעזור לו? נשלח מישהו, מי? ברור, אבל הכוונה, יש הרבה מכוניות שנוסעות שם, מישהו יבחר בסופו של דבר להיות השליח של הקדוש ברוך הוא. אז תשימו לב, לכן אומר חובות הלבבות, אם בסוף בן אדם בא לעזור לך, למי אתה אומר תודה? לשניים. אתה אומר לקדוש ברוך הוא שבסוף הוא לקח פה אחריות על האירוע, ואתה אומר תודה לשליח שבחר להיות שליח. עכשיו אם הוא לא היה עוצר, מישהו אחר היה עוצר. כן, לכן דרך אגב זריזים מקדימים למצוות. כי הם מבינים שאם לא, הם לא יעשו, אולי מישהו אחר יעשה. כדאי שנזדרז, נזכה במצווה. מה? כן, כמובן, זה לא ההסבר היחיד, כן? אבל זה גם חלק מהעניין. אז בואו נמשיך. אני חוזר עכשיו לגבי מה שאומר פה. איך שוכב עם אבותיך וכמה זה מזנח אלו כן איך. נו, כתוב מפורש שעם ישראל נחטא. אין הפרש בין זה ובין אמרו, מי שיעבוד עבודה זרה, נעשה בו כך וכך. לפי שאם לא יהיה שם לעולם מי שיעבור, יהיו מבטלה, ויהיו כללות כולם מבטלה. וכן האנשים אשר בתורה, ולא בגלל מציאות דין סקילה בתורה, נאמר שזה אשר חילל שבת, מוכר על חילולו. ובגלל הכללות, יחויב שנאמר, שאותם שעבדו עבודה זרה, וחלו בהם הכללות הן, נגזר עליהם בעבודתה. אלא בבחירתו עבד כל מי שעבד, וחלה בעונש, גם הם בחרו בדרכם וכולי. עכשיו מגיעים לפרו. טוב, עד עכשיו שימו לב. אמרנו, קושיה. לכאורה יש מקומות בתורה, בתנך, שרואים שאין בחירה חופשית. תשובה ראשונה, לכלל אין בחירה חופשית, אבל הפרטים של אותו כלל יש בחירה חופשית. אומר הרמב״ם, רגע, רגע, אבל מצאנו גם אנשים פרטיים שאין להם בחירה חופשית, כגון פרו. אבל אמרו וחיזקתי את פרו. מה? ואחרי כן עונשו ומיתו. הנה יש בו מקום דיבור והושג ממנו עיקר גדול. נכון? זה כבר קושייה, איך אומרים? אין לך לאן לברוח עכשיו. פרעה זה בן אדם פרטי, בסדר? והקדוש ברוך הוא אומר מפורש למשה, אתה תלך תגיד לו תוציא וזה, אני כבר אומר לך מראש, חיזקתי את ליבו, הוא יגיד לך לא. והוא יחטוף על זה. נו, זה הרי ממש סתירה לכל מה שאמרנו עוד עכשיו. רגע, שנייה, שנייה, נכון, נכון, שנייה, רגע. כן? הקדוש ברוך הוא, זה כנגד כל הכלל, הנה, מצאנו, השם, לקחנו את הבחירה החופשית, והעניש אותו. ברחנו, זהו, כל 8 פרקים אפשר לסגור. בואו נראה, מה רב יצליח להתמודד, אם לא, בזמן של שנה, בזמן של הזמן, כל השנה בשיעור הזה. מקווה מאוד נסיע, שיש תשובה לזה. אז בואו נראה. אבל אמרו וחזקי את לב פרעה, ואחרי כן אנשו ואמיתו. הנה יש בו מקום דיבור והושג ממנו עיקר גדול. התבונן בדבריי בזה העניין ושים לבך עליהם, וערוך אותם אל דברי כל מי שדיבר בו, ובכלל לך יותר טוב. והוא, שפרעה וסיעתו, אילו לא היה להם חטא זולת אשר לא שילחו את ישראל, היה עניין קשה בלי ספק, כי הוא כבר מנעם מלשלח. כמו שאמר, אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואחרי כן דרש ממנו לשלחה, והוא מוכרח שלא ישלח. ואחרי כן אנשו כאשר לא שלחה, ומיתו ומציאתו, היה זה אבן. וסותר לכל מה שהקדם. הרי שאין העניין כן, אלא שפרעה וסיעתו מרו בבחירתם מבלי כפייה ומבלי הכרח, והשקו הגרים אשר ראו ביניהם ועשו להם עוול גמור, כמו שאמר ובאר, ואומר אל עמו עיני בני ישראל וכולי אבל יחפה לו. וזה המעשה היה מהם בבחירתם וברוע הצתם, ולא היה להם בזה הכרח. והעונש השם להם על כך למונעה מן התשובה, עד שיחול בהם מן העונש מה שחייב צדקו שהוא עונשם, ומניעתם מן התשובה היא שלא ישלחו. ובאר לו השם זה ועוד יושי לא רצה להוציאם בלבד, כבר מעבדו ובסיעתו ולא הוציא. הנמרצה עם הוצאתם לעונשם על עושקם הקודם, כמו שאמר בתחילת הדבר, וגם את הגוי אשר יעבוד דודן הנוכי, ואפשר לעונשם אם שבו, ועד כן נמנעה מהם התשובה ומחזיקים בהם, והוא אמרו, כי אתה שלחתי את הלי וכולי, כולם בעבור זאת. כלומר, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא, לא העניש את פרעה על זה שהוא לא שלח את עם ישראל למצרים. למה? כי בזה לא הייתה לו בחירה חופשית. אמרנו, מה שאין בחירה חופשית, השם לא מעניש. אז למה העניש את פרעה בית מצרים? בגלל כל מה שהם עזו לפניכם. פרעה היה רשע גדול, ובמשך שנים, שנים, הוא והמצרים התעללו בעם ישראל, ועל זה הם קיבלו עונש. וחלק מהעונש שלהם זה שהקדוש ברוך הוא שלל ממהם את האפשרות לתשובה. זה עונש מאוד חמור, מאוד נדיר, אבל זה גם חלק מהעונשים שקיימים. שהשם מונע מהאדם לעשות תשובה. זה נדיר דרך אגב, כי בדרך כלל אנחנו יודעים ששערי תשובה לא ננעלים, אוקיי? בטח בעם ישראל, אבל גם אצל גויים, גם אצל מלאכים, גויים רשעים, אנחנו רואים בתנ"ך שיש סיטואציות, מלך נדבר לנו שאני עושה תשובה, נכון? אבל יש מקרה מאוד מאוד קיצון שחלס, קדוש ברוך הוא, זה חלק מהעונש שלו, ליטול מהאדם את הבחירה החופשית. אבל זה לא סותר את מה שאמרנו, כי השם לא הניש אותו על זה שהוא לא שילח, אלא על כל מה שהוא עשה לפני כן, וזה היה ברצון. לא, זה אני חוזר עוד פעם. עזבו ועינו מותם, זה גזירה לכלל. כל אחד באופן פרטי, בחר או לא בחר להיות שותף לזה. ולכן הוא נענש, כי הוא בבחירתו החופשית החליט להתעלל ביהודים. יכל גם לא להתעלל. אף אחד לא חייב אותו, לא יכול גיוס חובה במצרים. הכל היה וולונטרי. ולא, כן. לא. נכון, אבל זה רק פרעה. זה מקרים קיצוניים. בתוך היהדות, בתוך היהודים, בטח שאין דבר כזה לכאורה. אופן פשוט. גם אם כן, זה מקרה אחד באלפי שנים. בוא נגיד, אף אחד מאיתנו לא יכול להתעלות ולהגיד, הנה, אני השם לא נתן לי פרעות. לנו יש פרעה. בואו נמשיך. ולא תחויב לנו בנות באומרנו כי השם פעמים יענוש האדם בשלו ישוב, ולא יניח לו לבחור בתשובה. לפי שהוא יתעלה יודע החטאים וחוכמתו וצדקו יחייבו שיעור העונש, שפעמים יענוש בעולם הזה בלבד, ופעמים יענוש בעולם הבא בלבד, ופעמים יענוש בשני העולמות יחד. והתחלף עונשו בעולם הזה, פעמים יענש בגוף או בממון או בשניהם יחד, כמו שיבטל קצת תנועות האדם הבחיריות על צד העונש, כגון שיבטל ידו מן התפיסה כמו שעשה ביום הפעם, או אינו מן הראייה כמו שעשה באנשי סדום הנספים עלות, כן יבטל ממנו בחירת התשובה כדי שלא יתעורר אליה בשום פנים ויעבד בחטאו. אין אנחנו צריכים לדעת חוכמתו עד שנדע למה אנס זה בזה האופן מן העונש ואולי אנשו באופן אחר. כמו שלא נדע מה הסיבה אשר גרמה שהייתה לזה המין זאת הצורה ולא הייתה לו צורה אחרת, אבל הכלל, כי כל דרכיו משפט, ואנוש החוטא כפי חיתו, ויגמול המטיב כפי הטבתו. כלומר, נבוא ונשאל, רגע, אז למה דווקא הוא בחר להניש אותו בזה? אומר הרמב"ם, אני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד. הקדוש ברוך הוא שופט צדק, שופט משפט, כל אחד מקבל בדיוק בדיוק את העונש שזה מה שהוא זקוק. או זה מה שנכון לתת לו. אז אם פרעה נענש בביטול הבחירה החופשית, זה מה שהיה מגיע לו. אבל זה לא מבטל את כל מה שאמרנו עד עכשיו על הבחירה החופשית. ואם תאמר, ולמה דרש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם, והוא מנוע מזה, והוא חולות עליו המכות והוא עומד במיונו, כמו שאמרנו שהוא נענש בשיעמוד במיונו, ולא היה לו לדרוש ממנו לשווא, מה שאינו יכול לעשותו. אז למה השם עשה את ההצגה הזאת, כל פעם לשלוח את משה? אם בכל מקרה הוא יודע שזה הוא לא ישלח. הנה זה גם כן היה לחוכמה מאת השם להודיעו. כי אם ירצה השם לבטל בחירתו, יבטלה. זה בדיוק מה שהשם רצה. השם רצה ללמד אותנו שהבחירה החופשית שיש לנו, היא לא עומדת בניגוד להשגחת השם, כמו שיש כאלה שחשבו. דרך אגב, יש כאלה שחושבים אחרת. כדי לחזק את הבחירה החופשית, הם כופרים באלוקים, או כופרים בהשגחה. כי רק ככה הם מרגישים שאפשר להאמין שבאמת יש בחירה חופשית. אוקיי? אז כמו שאמרנו, הרמב״ם אומר, יש בחירה חופשית כי השם רוצה את זה. ואיך אני יודע שהשם רוצה את זה ולא יודע מה, זה לא זה. כי עובדה, בא המקרה עם פרעה ולימד אותנו שכשהשם רוצה, הוא גם יכול לקחת את הבחירה החופשית. לא, מה ההוכחה? למה? לא, אין פה הוכחה. הוא שואל שאלה פשוטה. אם הוא ביטל אותה בחירה חופשית, אז למה לחזור ולהגיד לו כל פעם... ללמד שהבחירה החופשית יכולה להינתן. זה הכל. ממה למה אתה מבין? שזה שיש לנו בחירה חופשית, זה רק בגלל שהשם רוצה בזה.
אז זה מובן למה אנשים חושבים שבחירה חופשית זה בעצם להגיד בחירה חופשית.
כי זה נראה להם שזה עומד בסתירה, נכון? לא, למדו פרק שמיני בשמונה פרקים. זה לא באופן כללי בתורה, זה את הסוגיה הזאת ספציפית. אם אדם הוא צדיק וילמד הרבה תורה, אם הוא לא ילמד את הסוגיה הזאת, הוא עלול לטעות ולחשוב, שאו שאלוקים שולט בהכל, וכדי להאדיר את האלוהים הוא יצמצם את הבחירה החופשית שלו, או הפוך, הוא יגיד לעצמו, רגע, יש לי בחירה חופשית, אז זה בעצם יצמצם את השגחה של השם. ואז הוא לא יהיה לתשובה לזה. אומר הרמב״ם, אין תקושייה. השם נתן לנו בחירה חופשית, אז זה מה שהוא רוצה. אז ממילא, זה לא עומד מניגוד לרצון השם. הוא שואל שאלה פשוטה, אם השם מנע ממנו את הבחירה החופשית, למה לשלח אותו עוד פעם ועוד פעם את משה להגיד לו, שלח את עמי, שישלח את עם ישראל, הרי הוא יודע מראש, זה הצגה, הוא יודע מראש שאין לו בחירה חופשית. תשובה, כדי ללמד אותנו שפרעה איבד את הבחירה החופשית. בדיוק את זה. כן? להודיעו כי אם ירצה השם לבטל בחירתו יבטלה. דרך אגב, זה, אני חושב זה לא דווקא מול פרעה. כי פרעה, אני כזכה בהרחבה, אבל מי שיסתכל שם, אחת הטענות של פרעה זה שהוא אומר, נכון, מי השם, וגם את, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. אחת מהטענות של פרעה, שבעצם המחקרות באות להתמודד איתה, זה שפרעה טוען שגם אם יש אלוקים בשמיים, הוא לא משגיח פה בארץ. הוא לא מנהל פה את העניינים, הוא לא שולט. מי שולט? פרעה. נכון? כלומר, הרצון של פרעה, הוא שולט במציאות. לי הורי ואני הסיתן. לכן הוא אומר, גם אם תוכיח לי שיש השם, את ישראל לא השלח. כי הרצון שלי קובע. כן. ברגע שנקרא לו, כן. זה חלק מהבירור הרוחני מולו. אוקיי? ככה נראה לי. ואמר לו, אני אדרוש ממך לשלחם, ואילו הייתה משלחם, היית ניצול, אבל אתה לא תשלח, חצי טובה. ואז צריכו להסכים, כדי להראות הפך טענת, הנה, כתוב מפורש, הרמב"ם זה מפורש. שמשה אומר לו, אין לך בחירה חופשית, וזהו, הוא רואה שהוא לא יכול לבחור אחרת. כדי להראות הפך טענת הנביא שהוא מנוע מלהסכים. כן, ברור. נכון, כן. והיה בזה מופת גדול מפורסם אצל כל בני אדם, כמו שאמרו, למען ספר שמי בכל הארץ, שאפשר שהשם יענוש אדם, שימנע ממנו בחירת פועל מה, וידע הוא בזה. שימו לב, מעניין, אומר הרמב"ם, מי שהשם לקח את הבחירה החופשית, הוא מודע לזה שזה קורה. וליוכל למשוך נפשו להשיבה לאותה הבחירה. עכשיו הדוגמה הידועה זה פרעה, אבל עכשיו הרמב"ם נותן לנו עוד כמה דוגמאות. ועל זה האופן בעצמו היה עונה סיחון מלך חשבון, שהוא למה שקדם עם יריו אשר לא היה מוכח עליו, אנשו השם בשמנעו מלענות לישראל עד שהרגו, והוא אמרו, ולא אבא סיחון מלך חשבון העבירנו בו, נכון? משה רבנו ועם ישראל רצו לעבור דרך חשבון, והוא יצא שם למלחמה ולא נתן להם, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו. ואז ממילא כולם הקשו. ביקשה הדבר הזה על המפרשים כולם. הוא חושבם כי שיחו נענש על שלא הניח לישראל לעבור בארצו. ואמרו, איך יענש והוא מוכרח? נו, אז מה אתם טענו כבר אתם תשובה? אם השם קפה על שיחון, לא לתת לעם ישראל לעבור דרכו, וזה גרם שהוא יענש ועם ישראל כבשו אותו, נו, אז למה הוא נענש על זה? תשובה? לא, השם לקח אותו בחירה. השם מנע ממנו, איך? יפה מאוד. הוא נענש על עבירות אחרות. הוא לא נענש על זה שהוא לא נתן להם לעבור, כי בזה לא הייתה בחירה חופשית. מה? כן, אבל זה עונש על עבירות אחרות. וזה שהוא עשה משהו בלי בחירה חופשית, על זה הוא לא קיבל עונש. כי כמו שאמרנו, אם אין בחירה חופשית, אז אין עונש. למי? לא, הרבה עונשים. אני חושב שגם הבן הבכור שלו מת, אני חושב שעוד הרבה דברים היה. מסכן או לא? לא מרחמים על אכזרים. הלאה. באשר יקשה על זה מפרשים כולם, הוא חושבם כי שיחו נענש על שלא הניח לישראל לעבור בארצו, ואמרו איך יענש ומוכרח. כמו שחשבו שפרעה נענש לפי שלא שילחו את ישראל. ואין הדבר אלא כמו שבארנו, שפרעה בסיעתו היה עונשם אצל השם על מה שקדם או השכם שלא ישובו, עד שיכולים כל המכות. אותו דבר, היה עונש שיחון על מה שקדם מעושק או עוול שעשה בממלכתו, שימנע מלענות לישראל עד שירקו. וכבר בהר השם על ידי ישעיה שהוא יתעלה פעמים יענוש קצת הממרים ושימנע מהם התשובה ולא יניח להם לבחור בה. כמו שאמר, השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ושב ורפא לו. וזו לשון גלויה שאינה צריכה פירוש, אלא היא מפתח מנעולים רבים. ועל זה העיקר נמשך מאמר אליהו לב השלום על הכופרים האנשי דורו, ואתה הסיבות היית ליבה מחורנית. רצונו לומר שהם כאשר מרו ברצונם, היה עונשך להם שהסירות הליבותם מדרך תשובה, ולא הנחת להם בחירה ולא רצון לעזוב זה אמרי, והתמידו בגלל זה בחפירתם. סליחה, אז תהיית, אמר כותב פורש שגם ליהודים זה יכול להיות. אבל שוב, זה מקרים ממש בודדים. תחשבו, בכל התנ"ך יש אולי 2-3 מקומות, גם על גויים וגם על יהודים, שאנחנו רואים שהשם משתמש בעונש הזה. נכון, נכון. על דרך אמרו חבור הצבים אפרים הנח לו, רצונו לומר הוא חבר לאלילים ואהבם, עונשו שיונח על אהבתם ועניין הנח לו. וזה מבחר הפירושים למי שיבין דקות העניינים. כלומר, אנחנו, הכוונה, תשאיר אותו ככה שהוא לא יוכל לעשות תשובה. שאלה טובה. היא אומרת, אז אולי גם כל אחד יגיד עכשיו לעצמו, שאם קשה לו לחזור בתשובה, אז הוא יגיד, או, אני מאלה שהקדוש ברוך הוא מנע ממני. איך? מי אומר את זה? לא, לא, כן, כי אני אומר, כי אני מכיר את זה מרב צדוק, היא כותב את זה.
כן, רב צדוק כותב
את זה. רב צדוק מביא את זה, לא? אה, לא, לא, זהו, לא, 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 הפתעתי. אומר את זה על פרשת שבוע. על, נו. לא, על נשיא, נו. נו, נשיא שבט של זמרי בן צלו. נשיא שבט ראובן שם, שהוא חטא עם, נכון, המדיינים וכו', שם רצה דקה לו, יש לו איזה חשבון, מה הוא רצה להוכיח, ורצה לזה לזכות את עם ישראל וכו'. יפה מאוד. טוב, אין לי תשובה לזה. שאלה תשובה, לא יודע, צריך...
כל דבר
דרך אגב, זה לא יהדות. יש אנשים שבטעות חושבים, זה אסלאם. ויש אנשים חושבים, לא, אני מתכוון, את צודקת, אני מחזק. אני אומר, יש אנשים שחושבים שגם ביהדות בעצם זה נכון. הכל גורל, הכל נגזר משמיים, ממש לא. חזל אומרים, בדרך שאדם הולך, הולך עם אותו. יש סייעתא דשמיא, ברור, נכון? ודאי שעבירה גורלת, כלומר, ודאי שלפעמים יש איזה סייעתא דשמיא שנקרא לזה כמו איזה רוח גבית, שממש ממש דוחפת אותנו לאיזשהו משהו, אבל אף פעם לא עד הנקודה שהיא מבטלת את הבחירה החופשית. מה? דברי, דברי, נו.
כאילו אומר שהדברים על העבר, זה לא אומר על העתיד.
לא, גם על העתיד. מה שיהיה, אין, הכל בכתוב. לא, זה על העתיד גם.
אני בתור פה, עדיה ביאן, כבר אני מתכוון לאומר את הכל בכתוב,
וכאילו, את מתכוון אומר, מה שכתוב, אבל את לא יודעת אם להעיד לעצמך
עכשיו,
אתה חושב שבוע,
אתה
אמר,
יש אנשים, זה לא נכון, יש אנשים שלא מתכוון.
או,
חף,
ברדיה, נו.
אוקיי. לא, אני הולכת, אני עושה הסתדות. בסופו של דבר, מה שהיה, אם זה לא עלה,
סבבה. מסכים איתך, אבל זה לא הביטוי, זה לא המשמעות המקורית של הכל מכתוב. הכל מכתוב. וזה לא משנה, תקשיבי. אני אומר לה, פה פה, עיניים לפה, שנייה. פה פה פה, אני פה. הכל מכתוב במקור, זה אומר שזה לא משנה מה אתה עושה. זה בדיוק הפוך מה שאתה אמר. אתה אמרת, אני עושה את ההשתדלות, ואני יודעת שמה שיהיה יהיה. זה נקרא ביטחון והשתדלות. אבל לא, לא. זה לא, זה לא, כי זה לא נגזר כבר, זה לא מכתוב, ההשתדלות שלך, מה שאת תבחרי לעשות, זה לשם זה יגיע. לא, לא, לא. לא משנה, עזוב, לא נדון, הבנו את העניין, אנחנו אין פה מחלוקת. מה זה, לא משנה, לא צריך להתקדם על הביטוי הזה, כן. ברור, מה זה ביטחון והשתדלות? זה אומר שאחרי ההשתדלות שלי, אני יודע שמה שיהיה זה יהיה. אדם מרגיש שהוא עשה את המקסימום, או קרוב למקסימום. ואז מה שקורה, קורה. אדם רצה להתקבל למקום עבודה, עשה השתדלות, בוא נגיד, ריאלית פלוס. לא התקבל, אז זה לא חומרים, זה לא הכיוון שלו, זה לא המקום שלו. אבל זה אפשר להגיד אחרי השתדלות, לא לפני.
אבל זה לא,
יש
לך שאין תשובה,
מה זה, איזה דברים את צריך להתמיד?
כל דבר.
יש, אני אומר, בגדול, להיות ריאלית. כל עוד ההשתדלות היא ריאלית, יש לה מקום. ברגע שההשתדלות היא לא ריאלית, אז זה כבר מיותר. תתייעצי עם מישהו. זה כבר ריאלי, נו.
אמרתי
את זה
רק
בגלל לא, זה, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, זה גם לטוב וגם לרע. זה שני הצדדים. אבל העניין הוא שהאדם קובע את המסלול חיים שלו, ולא, זה לא איזה גזירה מלמעלה. נכון, נכון. יאללה, בואו נמשיך, כי אנחנו רוצים עוד, יש לנו קצת לקרוא פה. אמנם אמר ישעיה, למה תתנו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך? הרי יוצא מזאת הכוונה כולה, ואינו נתלה בדבר מזה העניין. אמנם כוונה, נכון, כי כאילו, ישעיה הוא כאילו מתלונן על השם, אתה מקשיח את ליבנו. אלא הכוונה היא אומנם כוונת אלו הדברים, לפי מה שבא להם מפחם, הוא יתונן על הגלות, בגירותנו, באובדוננו, בהתגברות האומות עלינו. ואמר מתחנן, אוי אדון, כאשר יראו זה המצב בהתגברות הכופרים, יתאו מדרכי האמת ויסורו לבותם מירתך, וכאילו אתה שתגרום לאלו הזכאים לצאת מן האמת, אבל זה לא באמת. הדרך מאמר משה רבנו ואמרו כל הגויים אשר שמעו את שמך למו, בלתי יכולת השם וכולי. כלומר, שישעיהו מתפלל להשם ואומר לו, אל תקשיח ליבנו, אני לא מתכוון שהשם ביטל את הבחירה החופשית, הוא רק אומר, זה מאוד קשה. כל עוד אנחנו בגלות, מאוד קשה לחזור בתשובה, אבל אפשרי. לפיכך אמר אחר זה, שוב למען עבדיך שיפטי נחלתך, רצדו לומר, כדי שלא יש שם חילול השם. כמו שבאר בתרי עשה, מאמר הולכים אחר האמת המנוצחים מן הגויים בזמן הגלות, ואמר מספר אומרם, כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. וסיפר מאמרנו עוד מתוקף הגלות, אמרתם שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמענו משמרתו, וכי אנחנו תורנית מפני השם צבאות, ואתנו מאשרים זדים וכולי, ובאר מה, ואמר שהוא התעלה עתיד לגלות האמת, ואמר משפטם וראיתם וכולי. ואלה הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא, הגורמים לדמות שהשם יכריח על המרי, אותם הפסוקים שנראה שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם לחתור, הנה כבר בערנו עניינם בלי ספק, והוא באור נכון עם חוזק התבוננות. ונשארנו על עיקרנו, כי האדם בידו משמעת ואמרי, והוא הבוחר במעשיו. מה שיוצא לעשותו יעשהו, ומה שיוצא שלא לעשותו לא יעשהו, אלא אם כן שיאנשהו השם על חטא שחטא בשיבטל רצונו כמו שבאר. וכי קניין המעלות והפחיתויות בידו, לפיכך ראוי לו להשתדל ולזרז עצמו בקניין המעלות. הואיל ואין לו מעורר שעוררהו אליהם מבחוץ, והוא אמרה במוסד את המסכת, אם אין אני לי מי. תנו. עכשיו נקודה אחרונה בפרק הזה. לא נשאר מזה העניין אלא דבר, הוא חייב לדבר בו מעט כדי שישלם כוונת הפרק, ואף על פי שלא רציתי להביא בו דברים כלל, אבל כבר הביאה הכך לזה, והוא ידיעת השם עתידו, מה שנקרא ידיעה ובחירה. לפי שהיא הטענה שריתן עלינו בה מי שיחשוב שאדם מוכח על המשמעת באמרי, ושכל מעשה האדם אין בחירה לו בהם, או אילו בחירתו תלויה בבחירת השם. ואשר הביא לזאת האמונה שהוא יאמר, זה האיש ידע השם בו אם יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם תאמר ידע, יתחייב שיהיה מוכח על אותו המצב אשר ידע השם מקודם, או שתהיה ידיעתו בלתי אמיתית, ואם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, יתחייבו החוקות עצומות והרסו החומות. מה זה שאלת ידיעת או בחירה? אמרנו בחירה חופשית לאדם, אז אם אני עכשיו מתלבט אם להרים את האלכוג'ל או להוריד אותו. עוד 10 שניות, האם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני אעשה? רגע. אם הוא יודע מה אני אעשה עוד 10 שניות, אז איך יש בחירה חופשית? אני לא יודע, אבל בעצם... אבל מה זאת אומרת? הוא יודע מה יקרה. אני לא התכוונתי. אני בכלל לא רציתי שזה יתרומם. וואו, זה עובד, לא תמיד עובד, אבל זה עובד. אתם מבינים את הקושייה?
המשחקים שמתנהלים הם מקפיאים, סרט אחד של מה שאתם עושים למעלה, וסרט אחד של מה שאני עושה, אין קשר ביניהם, ואולי זה אותו דבר, אבל אני לא יודעת מה קורה בסרט ההוא.
לא, זה מה שאתה אומר זה נכון, אבל הוא שואל מכיוון אחר. אם השם יודע מה אני עושה מחר, אז איך יש לי בחירה חופשית? הרי בעצם זה כאילו כבר ידוע. אני לא יודע, אני מסכים, אני לא יודע, אבל באמת, באמת, אם נגיד אני מתלמד מחר אני אסוע לירושלים או לא. רגע, רגע, והשם כבר יודע שאני אסע. אז גם אם אני קם בבוקר ואני מתלמד, לכאורה אין פה באמת התלבטות, כי כאילו אני חייב לנסוע. אני יודע שאני, נכון שאני לא יודע מה השם יודע, אבל בסוף לכאורה אין פה בחירה חופשית.
יש, בטח.
כי אני בעצם חייב לנסוע.
לא, כי אני לא יודע. תקשיב במחר.
נו.
אני חופשי לגמרי, אני לא יודע מה יהיה.
אבל השם יודע מה יהיה.
אבל אני לא יודע, אני בוחר.
אוקיי, יפה מאוד, נכון, זו התשובה. אומר הרמב״ם, לא, נכון מאוד, לא, לא, כי אנשים אומרים, אם השם יודע, אז בעצם זה גזירה, אז בעצם אתה מחויב לעשות את זה. אומר הרמב״ם, זה שתי קווים מקבילים
ש...
כן, אבל מה שכתוב, כתוב פה. את לא יודעת, אבל פה זה כתוב. זה לא, זה משל טוב, אבל זה לא באמת משל טוב. כי אין פה באמת בחירה חופשית, את לא כותבת את הספר. אם כבר את רוצה להמשיל את זה, זה סופר שעוצר באמצע הספר, בסדר? והוא כאילו לא יודע מה הוא יכתוב בעמוד הבא, אבל כבר כתוב. אם כבר, זה המשל. לא משנה, המשל הזה אני חושב שהם מתבוננים בו, הוא לא בהכרח איזה.
אבל מה,
אדם
לא
נורד בספר
איך כל החיים שלו יראו, ואז מתחיל
לא באמת
את החיים
שלו? לא! ממש לא, כי זה מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק, ויש כאלה שחושבו ככה, זה בדיוק ביטול בחירה חופשית, זה הכל מכתוב, מה שאמרת עכשיו, זה הכל מכתוב, זה לא משנה, אבל יש לך מסלול קבוע, גם אם את לא יודעת אותו, הוא כבר קבוע, אין לך שום... לא, 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 תקשיבי, תקשיבי. אם את אומרת, הכל כתוב, רק אני לא יודע, זה אומר שהמסלול קיים, ובטוח שאת תלכי בדרך הזאת. נכון שבחוויה הסובייקטיבית שלך, התרגישי שכל יום את בחרת, והתחשבי שכל שינוי שעשית בחיים, את בחרת בו, וזה הכל בדמיון שלך. באמת במציאות, את כמו רכבת על פסים. בסדר, רגע, שנייה. כאילו מה שנקרא זה כבר קבוע. את חושבת שאת זאת שמנהלת המציאות, וככה את חיה וטוב לך עם זה, אבל באמת אובייקטיבית, את רכבת על פסים, אין לך שום ימינה ושמאלה. זה הכל מכתוב, וזה לא נכון. כי זה לא היה אדום, ככה שבראת העולם, מה אני אעשה? הנכון הוא שהאדם יש לו באמת בחירה חופשית. באמת. לא רק סובייקטיבית, אובייקטיבית. או, אז עכשיו הבנו את הקושייה. יפה מאוד. הוא אחר שמבינים מזה טוב, אז הקושייה כן קושייה.
אבל לא, זה 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 לא, ז
אנחנו לצורך העניין, כמו מה ההבדל בין רכבת לבין מכונית? רכבת יכולה לנסוע 200 קילומטר בדיוק על אותה מסילה, אין אפשרות לסלול את זה. תחשבו על רכב שנוסע בעיר, כל 10 מטר יש לו צומת. זה אין סוף בחירות, ואם אני במבט מלמעלה, גם אם בגדול אני נוסע, נגיד, סתם דוגמה מרמת גן לתל אביב, אני יכול לנסוע במאות דרכים. שאם נעשה מפה מלמעלה, כאילו, ממש, אלף, מאות דרכים אני יכול לעשות את זה. אז האם, אוקיי, ככה החיים שלנו, כאילו. אז האם יש, אנחנו רכבת, או כמו הרכב בעיר? כמו הרכב בעיר? לא, לא נכון. אין פסים קבועים מראש. אנחנו בכל... רגע, שנייה. אנחנו בכל רגע ורגע בוחרים את הפנייה שאנחנו לוקחים. יש צומת עם שתי פניות, צומת עם שלוש פניות, יש גם צמתים עם 10 פניות. מה? לא. לא. או, אז עכשיו זה הקושייה. עכשיו הבאת את הקושייה, אני שמח. אז אם אני אומר את מה שאני אומר, אבל אנחנו אומרים שהשם יודע בסוף, 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 איזה מסלול נבחר. כן, אבל זה טוב להרגשת הנפש. אנחנו פה רוצים לברר רוחנית, אמונית, האם יש לאדם בחירה חופשית. הרי זאת השאלה. אלה שטענו, נגיד הפילוסופים המוסלמים, שטענו שאין בחירה חופשית, הרי בחוויה הסובייקטיבית שלהם, מה, הוא לא מרגיש שיש בחירה חופשית? רק הוא אומר, זה דמיונות. הוא אומר, זה נראה לי שיש בחירה חופשית, אבל כשאני חושב על עומק החיים, אני בעצם מבין שזה דמיונות, זה הכל בעולם שלי. בסדר, כיף לי, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אובייקטיבית, אין לי בחירה חופשית. לא יודע מה, נשאר שאלה קשה, בסדר? האם, אוקיי? האם לכל, מה? רגע, האם כל אחד מכם כבר כאילו ידוע מי יהיה בעלה? לא. אני אומר, לא יודעים. זה לא רק עניין שלי, לא יודע.
אנחנו לא יודעים, השם יודע.
מה? שאלה טובה, אני מסכים, שאלה טובה. עכשיו אנחנו מבינים את הקושייה, אני שמח. הבת קול זה כתוב כבר בספרים, זה נומה, איך תודעת אם זה הבת קול? אנחנו לא יודעים אם זה הבת קול או לא.
לא, אבל אם יש בת,
אם יש בת, זה משהו כללי כזה, הרי אתם יודעים, אדם יכול להתחתן עם יותר מבן זוג אחד, נכון? אז מה נעשה? איך יכול להיות? מה? בעבר שאנשים התחתנו עם כמה נשים, אז איזה אישה היא הבת קול? או היום, אם אדם מתחתן פעמיים או שלוש בחיים, זה יכול לקרות דבר כזה, נכון? איך זה בדיוק עובד? מי מהם הבת קול?
יש כמה בת קול.
תשובה, נו, הבת קול זה לא הלכה למעשה, נו. נו, תגיד, אני אגיד לך אם זה עונה לתת.
לא, תגיד.
יפה מאוד, את כבר עונה, נכון. זה קשור קצת, אבל היא החזירה אותנו לשאלה המקורית, של ידיעה ובחירה, עברנו למשהו יותר. סתם. חברים, זה כתוב מפורש. מה פתאום? אין דבר כזה. עד שלא עומדים תחת החופה, מה שנקרא, זהו. עשינו את הפעולה של הקידושים, לא יודעים ממי נתחתן. לא רק אני לא יודע, זה גם באמת לא ידוע. מה? רגע, שנייה. לפני הקדוש ברוך הוא, אני שואל האם זה כבר נגזר. דרך אגב, תראו איך, מה אתם אמרתם עכשיו? דרך אגב, תראו איך התבלבלתם. שימו לב, הרי בעצם מה אתם אמרתם? לכאורה כבר יש, נכון? אז הנה, זה נגזר. אז אין לנו בחירה חופשית. אז בואו רגע את הבת קול. אם אתם אומרים, לא, כבר יודעו מי נתחתן, רק אנחנו לא יודעות. שנייה, אם אתם אמרות, זה כבר ידוע, הוא קיים. שנייה, לפני הקדוש ברוך הוא רגע, מה הוא יודע? שנייה. אם אנחנו אומרים, יש כבר מישהו כזה, רק השאלה איך אני בדיוק מגיע אליו, חזרנו להכל מכתוב. לא, כתוב שמזווגים אדם לפי מעשיו. למשל, דרך אגב, כתוב מפורש, יש כמה מקורות שרואים מפורש, שאדם יכול לפספס את הזיווג שלו, זה לא מוחלט. כתוב למשל, פן יקדימנו, מכירים את הביטוי הזה? יפה, מה זה פן, איך יקדימנו, חשבתם פעם? איך יכול להיות? תשובה, כתוב למשל, אני לא זוכר, נראה לי למשל, האם מותר לקדש אישה, פעם הקידושים והנישואים היו בנפרד. אז הקטע השמח יותר זה הנישואים. קידושים זה אקט יותר פחות... אז אני כבר, אני לא זוכר, אני חושב שעל חול המועד כתוב. הרי לא מתחתנים בחול המועד, כי זה, אבל האם מותר לקדש אישה? כתוב שמקדש, למה? פן יקדים אין האחר. תתחכה שעבור, אין מישהו אחר, בואי, יקדש אותה. מה?
יש
יכול להיות, אבל מה את אומרת בסופו של דבר? אז זה לא מוחלט עדיין. אין שום בעיה, אז יכול להיות כמה אפשרויות. אז במילים אחרות, אין איזה אחד ספציפי שהוא כבר מחכה. למה? אבל אם אפשר להקדים אותו, סימן שזה לא, אז זה לא חייב להיות כך. אין בעיה. דרך אגב, עוד דוגמה. עוד דוגמה לדבר הזה. רגע, נעלה לי בראש שנייה. איזה שערה, איזה שערה, רבותיי. טוב, בוא נעשה נשימה רגע. כן, רגע, שנייה, אני חייב להיזכר, שנייה, עלה לי רגע משהו בראש, שנייה, שנייה, שנייה. נזכרתי, ראיתי פעם באיזה קובץ, קובץ שעסק בענייני שידוכים של כל מיני רבנים חרדיים, לא זוכר איך קראו לקובץ הזה, זה היה קובץ שכל איזה חודשיים היו מוציאים אותו, ראיתי פעם בישיבה, כי מדי פעם לא קורא אותו, כל מיני שאלות מעניינות כאלה. בקיצור, היה שם פעם אחת שאלה, האם כשאדם נמצא בשידוכים ורוצה להתחתן עם מישהו מסוימת, האם הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שהשידוך יצליח? הוא מכיר מישהי נגיד בשידוך, והאם הוא יכול להתפלל שהשידוך יצליח? ש?
כן.
שכן? אז אני זוכר מה אותו רב, זה רבנים גדולים כתבו את זה. אותו רב אמר, אדם צריך להתפלל לשידוך בלי שם וכתובת. למה? כי אתה לא... בסדר, אני אומר מה הוא אמר. יכול להיות מחלוקת. ברור. אני לא יודע אם אסור, עזבי את המילה אסור, אנחנו לא פה באיזה. צריך כל אמרתי מה כתוב שם. היה כתוב שם לא להתפלל מישהו ספציפי, כי מי אמר שבאמת זה האישה שלך? גם אם כרגע נראה לך, מי אמר? תן לה כמה שבוע. לא, לבקש נגיד צדיק וכדומה זה ודאי, אבל הם מדברים על מישהו ספציפי. ודאי שצריך להתפלל שצדיק, מידות טובות. רגע, אבל יש דברים עקרוניים מה שרוצים, או אפילו גם לא עקרוני, לא משנה, מי שרוצה מישהו עשיר, תפעיל שהוא עשיר, אבל זה לא מישהו ספציפי. צריך כל... הערה, הערה, לא כזה עקרוני. הוא אמר, אותו רב שם כתב, כי אדם לא יודע, מי אמר שזה באמת הזיווג שלך? איפה אתה יודע? נכון? רגע, רגע, שנייה, בוא נחזור לזה שלנו. אם אני אומר שבאמת החיים הם לא קבועים, בסדר? ומה זאת אומרת? נגיד, מזווגים אדם לפי מעשיו, אז לא יודע מה, תיאורטי, תיאורטי. יש לי שאלה, יודעים מה? נעשה את זה פשוט. נניח, לא על... עוד פעם, לא יקרה. בסדר? לא יקרה. אבל, איך שגומרים את המדרשה, מדרשה אחרת, בסדר? מדרשה של גוי. נניח, יש מדרשה של גויות, בסדר? ואיך שנגמרת המדרשה, אחת מחליטה להיות חילוניה לחלוטין. היא תתחתן עדיין עם אותו אחד ש...
לא,
איך לא? אבל הרי זה הכל כתוב. הרי כבר יש את המישהו. אז אולי גם הוא יהיה. אז מה זה אולי? בטוח או אולי? הרי היא עכשיו לא תתחתן עם מישהו דתי, נכון? אז היא לא תתחתן עם אותו אחד. אז הנה, זה לא נגזר. אז הכל פתוח. אז אין קריאה חופשית, הוא חייב להיות חילוני כדי להתחתן איתה. חבר'ה, בקיצור, הבנו, הבנו, כן. רגע, לא שומע, לא שומע, חברים, סליחה. כן, זה דומה, אבל, חוץ מדבר אחד, בווייז הנקודה הסופית לא משתנה. נכון? פה הנקודה הסופית תשתנה, בוודאי. כלומר, ברגע שאדם מסית את החיים שלו לטוב או למוטב, אז כל החיים סוטים עכשיו.
אבל אם גם השם לא יודע...
לא אמרתי שהשם לא יודע, אני בסך הכל אמרתי שיש לנו בחירה חופשית, והמעשים שלנו, רק שנייה, אני פשוט חייב לגמור את זה, רגע. המעשים שלנו מעצבים את החיים שלנו, אז עכשיו ממילא מתעוררת השאלה, ידיעה ובחירה. בוא נלמד, מעולה. אומר הרמב״ם, שנייה, כן. נכון. משפט, רק משפט, כי אני רוצה לחזור לקרוא.
לתחיל הבחירה שלנו, אבל זה גאווה לשבת פה.
לא, אני לא מבין, זה משחק מילים לבוא להגיד ככה. מה זה מלכתחילה ובדיעבד? בסוף מי בחר? הבן אדם או הקדוש ברוך הוא? תקשיבי, עוד פעם, אני חוזר. בן אדם נגיד גנב, בסדר? בסוף מי גנב? הבן אדם או השם? יפה, אז אם האדם, אז יש לך חופשית, מצוין. אחר השאלה, האם אתמול השם ידע שהשם הוא יגנוב? אז אם הוא ידע שהוא יגנוב, אז הוא בעצם אחר יגנוב. יפה, או, או, כהן. טוב, היא שאלה פה שאלה חשובה, חברים, אז אני רוצה רגע להתייחס אליה. אז אחת השאלות החשובות, מה התשובה? אז בואו נקרא את הרמב"ם עכשיו. שמע איפה, ממי... השאלה זה להחזיר אותנו לרמב"ם. שמע איפה, וואי, חייבים לסיים. מה איפה ממני, מה שאומרו, מתבונן בו מאוד קיומי בדיספים. וזה, שכבר התבהר בחוכמה האלוהית, רצוני לומר מה שחר הטבע, שהשם יתעלה אינו יודע בדעת, ולא חי בחיים, התיוב ובדעת שלי דברים כמו אדם בדעתו, לפי שאדם זולת הדעת ואדם הדעת זולת האדם עם שניים. אילו היה השם יודע בדעת, העם יתחייב הריבוי, ועוד נמצאים קדמונים רבים. השם והדעת אשר בידע, והחיים אשר בהם הוא חי, ויכול את השם בהם ויכול, וחיכו את האחד. איפה שאני נמצא? אומנם זכרתי לך טענה קרובה להבנת המון, אני אסביר עוד רגע. אף כי הטענות והערות אשר בתו זה חזקות מופתיות, והתאמת שהוא יתעלה תערב תערב הוא, עד שיאמר שהוא הדעת והוא יודע והוא ידוע, והוא החיים והוא החיים והוא ממשיך לעצמו חיים וחדשם כל התארים. ואלו עניינים קשים. אל תקווה להבינה בשלמות משתיים שלוש שורות מדבריי. אומנם יוסגו לך מי מדיעות בלבד, ולזה העיקר הגדול לא תתיר לשון העברי לומר אחי השם, כמו שאוף אין אפשר כך יתראו עצמי לומר של נשמח, כי הנשמח והסומך לדברים חלוקים, ולא יסמך דבר עצמו, ואני מדלג על זה רגע כדי לא כפול ידינו, וכבר התבהר גם כן במה שאחר הטבע, זה באמרו לברכים, הוא מסביר זה בהרחבה, שאין יכולת בשכלנו להקיף מציאותו התעלה בשלמות, וזה לשלמות מציאותו וחסרון שכלנו, ואין מציאות ציבות שיבדה בהם, ושקיצור שכלנו מעסיקו, כי קיצור אור הריאות מעסיקו בשמש. אין זה חולשת אור השמש, אלא להיות זה אור יותר חזק מן האור שרוצה להסיק. דובר בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתים ואורים מתחיים לפני זה שלא נדע דעתו גם כן, ולא נקיפה משום פנים מהיות שהוא דעתו ודעתו הוא. וזה עניין נפלא מאוד, והוא אשר נעלם מהם ועבדו לפי שהם ידעו כי מציאותו התעלה שכמותה לא תוצאה וביקשו להשיג דעתו, עד שתיפול תחת שכליהם, וזה מה שלא ייתכן. כאילו הקפנו דעתו, הקפנו מציאותו, הועיד והכל דבר אחד, לפי שהשגנו על השלמות היא שהושג כמו שהוא מציאותו, מדעת ויכולת והרצון לחיים זולת מן התארי בנאים. הנה כבר בעם, עוד מעט אני אסביר, כי המחשבה והשגה דעתו, שכלות גמורה. זולת שנדע שהוא יודע כמו שנדע שהוא נמצא, ואם נשאל אחי דעתו, לומר שאנחנו לא נשיג זה, כמו שלא נשיג מציאותו בשלמות. כבר גונה מי שרצה להשיג דעתו יתעלה ונאמר לו, החקר לא תמצא. אני אעשה את זה ממש בקצרה. אומר הרמב״ם, מכירים שיש במחשב, אתה עושה תרגיל וכתוב ארור? מה זה ארור? זה אומר שהמחשב לא יודע את התשובה? אין תשובה, נכון? כי יש איזה בעיה שהשאלה היא כאילו לא הגיונית. אומר הרמב״ם, רבותיי, זו תשובה מעצבנת במרכאות, אבל זה התשובה. אומר הרמב״ם, למרות שלנו יש בחירה חופשית טוטלית, במה שכמובן אנחנו שולטים, הקדוש ברוך הוא בכל זאת יודע מה נבחר. למרות שהשם יודע מה נבחר, אין לזה שום השפעה על הבחירה החופשית שלנו. תבוא, תגיד, אני לא מבין איך זה מסתדר. נכון, נשארים באי הבנה. כי, אומר רמב״ם, מה האירור פה? מה הנחת היסוד הפסולה שבעצם היא מסבכת אותנו? המחשבה שאנחנו יכולים להבין מה זה השם מבין. אומר הרמב״ם, להבין איך השם מבין, זה פשוט להשיג באלוהות מצד עצמה. ואנחנו יודעים מפורש שאדם לא יכול להשיג את האלוהות, וזה קשור לעוד הרבה דברים. לא יודעים איך השם חי, איך אדם... אנחנו לא יודעים שום דבר על הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. אוקיי, אתם יודעים, באופן כללי, אנחנו יכולים להשיג מהשם רק את האלוקות שמתגלית בעולם. אנחנו לא יכולים, דדם למעלה ממך, והמופלא בכלל תחקור. כל הביטויים, יש תיאורים ארוכים בחז"ל וגם בספרי אמונה, בסדר? שיש שאלות שהן ארור, הן בלתי ניתנות לתשובה מקוצר השגתנו. כמו שהעין שלנו לא יכולה להסתכל על השמש, לא כי יש בעיה בשמש, אלא כי העין שלנו היא חלשה מול זה, יש גלי קול שקיימים ואנחנו לא יכולים לשמוע אותם, למרות שהם קיימים ומציאותיים, זה מחוץ להשגת האוזניים שלנו. גם השכל שלנו מוגבל, דרך אגב, גם הנבואה מוגבלת. כתוב מפורש שגם הנביא, יש גבול להשגה שלו. האמת, גם משה רבנו פורש כתוב, נכון? ראית את אחוריי, ואת פניי לא תראה, אומר הקדוש ברוך הוא. ראינו את זה גם מקודם, הרמב"ם מזכיר את זה. לכן השאלה הזאת היא אירו, כי בעצם הנחת, היא בעצם באה להתחקות, כאילו ככה, אני מבין מה זה השם מבין, ועכשיו אני שואל, רגע, איך זה מסתדר עם חיים חופשית? לא, אתה לא, בכיוון שאנחנו לא מבינים מה זה השם מבין, אז אי אפשר להשתמש בביטוי הזה, ידיעת השם. אנחנו משתמשים בביטוי הזה, במובן מושאל, כלומר, שם יודע, הכוונה, אז הוא משכיח, או הוא שם לב למעשים שלנו, וכו' וכו'.
זה ביטוי מושאל, אנחנו לא באמת מבינים מה זה השם מבין. לכן אומר מפורש, היוצא, כן, ולכן זה התשובה, כי המחשבה בהשגת דעתו, שכלות גמורה. ולכן זה התשובה. במילים אחרות, למרות שהשם יודע מה יהיה, אנחנו לא מבינים את זה, לא מבינים גם מה זה אומר בכלל, מה המשמעות שיודע, וזה לא ענייננו גם, זה לא אמור להטריד אותנו, אנחנו צריכים להיות עסוקים בעצמנו ולא בקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים, מה חשוב שאנחנו נדע? שיש לנו בחירה חופשית, כלומר, אנחנו אחראים על המעשים שלנו, מה שתחת ידינו, וממילא גם אנחנו נתבעים לזה לטוב ולמוטב. זה מה שאנחנו צריכים לדעת, ואנחנו יש ביכולתנו לשנות את עצמנו, לשנות גם עוד הרבה דברים במציאות, בסדר? והחיים הם לא גזירת גורל, ויש כמובן דברים שהם סוג של גזירת גורל, כן? התכונות שבי והכישרונות שבי, בסוף זה מוגבל, ברור, אבל כל מה שתחת שליטתי, בחירה חופשית, זה בחירה חופשית אמיתית. שום כוח במציאות לא דוחק אותנו או מבטל מאיתנו יכולת לעשות דברים כאלה ואחרים. היוצא מכל מה שאמרנו, סיכום, להכין את הענן העיניים ואת הסוכניות. היוצא מכל מה שאמרנו, הבאתם פריחה, לא? סיום, לא? לא, סיום זה 8 פרקים, עושים, חשבתי, פה הוגו, שעושים סיום במכינה, קונים, מה הם קונים שם, מהוגת הבית ובמבה. אמרתי, עושים פה סיום, יהיה פה איזה... מה? למה? שיעור אחרון, אין שבוע בשיעור. שבוע הבא זה כבר סיכומים. אני יודע, אבל גם אחרי שדחו. נו. היוצא, לא שמעתי פה שום מה שאמרת. חבר'ה, בואו נגמור, נו. היוצא מכל מה שאמרנו, כי פעולות האדם מסורות, יש שום חופשי מקסים. רגע, לא, בכל מקרה נגמור את זה עכשיו, מקסימום, דרך אגב, שמנת פירורים, מכל מי ששאלה. כי פעולות האדם מסורות אליו, לא בשבילי, לכולם, לא. כי פעולות האדם מסורות אליו. תלו, לא, מבחינה זה הלאה, יש בזה עורכים הגזרי. ברשותו להיות צדיק או רשע, מבלי הכרח מעט השם על אחד משני המצבים. ולזה חויבו המצווה והלימוד וההכנה והגמול והעונש, ואין בכל זה קושי. ונבטור דעתו יתעלה והשגתו לכל הדברים, הרס חלנו יקצרו מזה כפי שתארנו, וזה כלל מה שהתכוונו להודיעו בזה העניין. ובגיע העת להפסיק את דברים מנה, ולהתחיל בפירוש זאת המסכתה, אשר לה הקדמנו אליה פרק... ניי ניי, אני אשיב. ניי 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 אבל האמת היא שתדעו על כל ספר, כל איזו יחידה שככה באמת לומדים וכולי, צריך לומדים לצמור, צריכים להקיף את זה. כן, נדרן הלך 8 פרקים.